הגענו ללמד עמוד ב' במשנה. נוכרי שהלוות ישראל חמצו אחר הפסח מותר בהנאה. כלומר, נוכרי שנתן בהלווה הכסף לישראל, וישראל תמורת זה נתן לו את החמץ שלו, כאחריות לפירעון ההלוואה, שבטוח הוא יחזיר את הכסף, אז אחרי הפסח מותר בהנאה. החמץ הזה אחרי פסח מותר בהנאה. זה כאילו חמץ של גוי שעבר עליו הפסח. וגם במקרה הפוך. וישראל שהלוות נוכרי על חמצו, ישראל שנתן כסף לגוי, בשביל החמץ של הגוי, החמץ של הגוי זה, זה האחריות לפירעון ההלוואה, אחרי הפסח אסור בהנאה, החמץ הזה נחשב חמץ של יהודי שעבר לו בפסח ואסור בהנאה. הגמרא מביאה מחלוקת אמוראים בעניין נכסים שנגבים על ידי מלווה לפירעון החוב. איתמר בעל חוב, כמו מלווה, שהוא צריך לגבות את החוב שלו מנכסים שמשועבדים לחוב. אז כשהוא גובה, נניח הלווה לא יחזיר לכסף, הוא צריך עכשיו לקחת מהנכסים שלו, מהקרקע, כל דבר אחר. כשהוא לוקח, מה כמה, האם הוא לוקח בעצם, הוא גובה למפרע, או הוא גובה מכאן ולהבא? הבאי אמר למפרע הוא גובה, כלומר, גבייתו שהוא גובה עכשיו, הוא לוקח נניח מהשדה, כדי לגבות את החוב שלו, בגבייה שלו מתברר שבעצם הנכסים אלו היו שייכים לו כבר בזמן ההלוואה. זה הכמה למפרע. כבר משעת ההלוואה, הנכסים אלו הם בחזקתו. ונורב אמר לו, מכאן ולהבא הוא גובה. על מי ונחשב שהוא גובה רק מעכשיו ואילך. עומד הוא הכל יחד אקטי של לווה וזבין לווה, כולי אלמה לו פליגידת עם הלווה ותעריף, ואת עם הלווה ופריק. עכשיו, מה המחלוק בדיוק? זה ברור שאם אדם הלווה כסף למישהו והוא לא יחזיר את הכסף, אז בזמן הזה הלווה לא יכול עכשיו לקחת את הנכסים שלו ולמכור אותם או להקדיש אותם להקדש. אז כל פעם שהוא הקדיש הלווה או זבין הלווה הוא מכר אותם, ברור לגמרי שהמלווה יכול לבוא ולטרוף, המלווה יכול לבוא ולגבות את הנכסים האלו גם ממי שקנה את הנכסים מהלווה, או יכול לבוא ולגבות אותם מההקדש. זה ברור, גם לרב שסובר שהמלווה נחשב בעלים על הנכסים רק בשעת הגבייה, גם הוא מודה שהלווה לא יכול למכור להקדיש את הנכסים בתוך הזמן הזה, כי אז בכך הוא מפקד זכותו של המלווה לגבות את החוב שלו. תתנן, כמו שראינו מסכת הערכים. לגבי מקרה של הווה שהקדיש את נכסיו ושווי הנכסים שהמוקדשים הוא פחות מסכום החוב. כתוב מוסיף עוד דינר, המלווה מוסיף עוד דינר לחוב, ובדינר זה הוא פודד את הנכסים האלו. אז המלווה פודד את הנכסים, בעצם נותן אותם לעצמו. אז למדנו שכולם מסכימים שיכול לבדות מההקדש. כי פליגי דזבין מלבה, במנך לקופו הבאי ורבה, במקרה שהמלווה הוא מכר את הנכסים המשועבדים. עוד לפני שהלווה לא יחזיר את הכסף. המלווה נתן כסף ללווה, הלווה לא יחזיר את הכסף, אבל המלווה עוד לא יודע שהוא לא יחזיר את הכסף. הוא לקח את הנכסים האלה שמשועבדים לו, לחוב, והוא מכר אותם, או הקדיש אותם. הבאי אמר למפרע הוא גובה, כמדמת הזימניב לא פרי. איגאי מילת למפרע את המעיקר בשוטה וקאי. הבאי אמר, הם נחשבים כבר למפרע משעת ההלוואה של המלווה. למה? מכיוון שהגיע הזמן לפירון בפועל, והלווה לא פרה את החוב, לא יחזיר את הכסף. מתברר למפרע שבעצם מלכתחילה הנכסים היו שייכים למלווה. ולכן שפי אקטב, שפי זבין, טוב שהוא הקדיש, או יפה הוא הקדיש, ויפה הוא מחר. ההקדש, הקדש המחר מחר. ואילו רב אמר לו, מכאן ולהבא הוא גובה. למה? רב אומר לו, רק מעכשיו, אחרי שהלווה לא יחזיר את הכסף, אז מתברר, רק מעכשיו, הנכסים נחשבים של המלווה, ואז בעצם המחר לא מחר וההקדש לא הקדש, כיוון דאילו הווה לזוזה הווה מסייג לבזוזה, מכיוון שאם בסופו של דבר היה הלווה משיג כסף ומחזיר לו את הכסף הזה, איש לקח דהשת האגקני, אז בעצם הנכסים היו קנויים לו רק עכשיו, לכן כלומר, מכיוון שבעצם הלווה יכול היה לסלק את החוב הזה מעצמו ולהחזיר את הכסף, לכן הנכסים לא היו שייכים למלווה כבר בשעת ההלוואה, אלא רק אחרי שמתברר שהלווה לא יחזיר את הכסף. אומרת הגמרא, ומי אמר רב האחי? באמת רב אמר שבעל חוב גובה מכאן ולהבא? יש הורה אחרת שרב השליחו הסותר את זה. ואמר רמי ברכה אמר ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות. הוא זקפן עליו עם מלווה. מה מקרה פה? ראובן מוכר שדה לשמעון באחריות. כלומר אם יבוא בעל חוב של ראובן ויקח את השדה משמעון, בגלל החוב של ראובן, אז ראובן יחזיר לו מאות. יפה, זה האחריות שיש לראובן כלפי שמעון. אבל שמעון עכשיו שהוא קונה את השדה מראובן, אין לו כסף, אז זקפן עליו במלווה. מכיוון שלא היה לו כסף, ראובן זקף עליו בחוב. כלומר, ראובן הסכים שדמי השדה יחשבו בהלוואה. אז בעצם שמעון כתב לו שטר חוב על כך, ושיאבד נכסיו לחוב זה. כלומר, גם ראובן חייב לשמעון חוב, שאם יבוא בעל חוב של ראובן ויקח את השדה משמעון, אז הוא יחזיר לו כסף, וגם עכשיו שמעון חייב לראובן כסף, כי לא שילם לו עבור השדה. לא שיהיה לו מעות. הוא מת ראובן, ועכשיו ראובן נפטר, ואתה בעל חוב די ראובן וטריף למשמעון. אכן בעל חוב של ראובן, כמו שחששו, ורצה לקחת את השדה משמעון. ואתה שמעון פייסה בזוזה, אבל שמעון בא ופייס את בעל החוב במעות. כלומר, כדי שהוא ייקח את השדה, הוא שילם לו כסף לבעל החוב של ראובן. ועכשיו דינה הוא, דעת הוא בני ראובן, ואמר לי לשמעון, אנא נמטלת לשב עבוך גבך, ומטלת את היד מלבעל חוב, לא משתבדי. עכשיו, שראובן נפטר, והיתומים של ראובן יכולים לבוא ולהגיד לשמעון, בסדר, יפה מאוד ששילמת כסף לבעל החוב של אבא שלנו, ובעצם בזה פתרת אותו מלקחת את השדה שלך. אבל עדיין, אתה חייב לנו כסף. אתה לא שילמת לשדה שאבא שלנו מכר לך, וזה מה שכתוב, דינה הוא, דעתו בני ראובן, ואמר לשמעון, בני ראובן יכולים לבוא ולהגיד לשמעון, אנא, מטלת לשב עבוך גבן, עבון גבך. אנחנו מטלטלים הניח לנו אבינו אצלך. כלומר, חוב המעות על הקרקע שאתה היית צריך לשלם עליו, הוא חוב שלנו, זה מטלטלים. הוא מטלטל דייתם לבעל חוב, לא משתבדי. מטלטלים שיתומים ירשו אינם משתבדים, משתבדים לבעל חוב, לכן הבעל חוב של אבא שלנו, שהוא רצה לקחת את השדה שלך, מה לעשות, המטלטלים לא משועבדים לזה. לכן אתה צריך לשלם לנו. יוצא שרובן, ששימון בעצם צריך לשלם פעמיים, הוא שילם לבעל חוב של ראובן, כדי שלא ייקח את השדה, וגם עכשיו יצטרך לשלם ליורשים. עכשיו אומר רבא, ואמר רבא, אם פיקח שמעון, מגבילו ערה, והבר גבי למיניו. אם שמעון פיקח, אז הוא יטען כלפי יורשים של ראובן, אין לי כסף. במקום זה נתן לכם קרקע, אז הוא נתן להם קרקע לגביית החוב שלו, ועד הגבי למיניו, ואחרי זה חוזר וגובה אותו מהם, עבור האחריות של האבא שלהם, היא היה במלווה הראשון, היה אחריות, במחיר הראשון, היה אחריות. מכיוון שאתה אחריות, זה כבר, הוא יכול כבר לקחת הקרקע, תאמר רב נחמן, יתומים שגבו קרקע בחובת אביהם, בעל חוב חוזר וגובה אותו מהם. אז יפה, המטלטלים אומנם, כמו שאמרו בני ראובן, מטלטלים של יתומים לבעל חוב לא משתבדים, הם לא משתבדים לבעל חוב, אבל קרקע כן. לכן אם הוא ייתן להם קרקע בעצם, וזה יפתור את החוב שלו, יכול לקחת חזרת הקרקע. כי עבור האחריות שראובן היה במחיר הראשון, זה מה שכתוב, יתומים שגבו קרקע בחובת אביהם, עבור חוב שהיה אדם חייב לאביהם, אז בעל החוב חוזר וגובה אותם מהם. אומרת הגמרא, אי אמר בישלמה, עכשיו חוזרים ומקשים על רבא. אי אמר בישלמה, מפרע הוא גובה, אמתי לאחי חוזר וגובה אותם מהם, דחמן דגב ומחיים דעבון דמי. אלי אמר, מכאן לאבא הוא גובה, אמי חוזר וגובה אותם מהם. אם אתה אומר לכן, באמת כבודת הבעיה שבעל החוב למפרע הוא גובה, בעל חוב הוא גובה למפרע, ולכן זה נורא הגיוני, בגלל זה אמר רב נחמן, שקרקע שגבו יתומים עבור חוב אביהם, אז בעל חוב של אביהם חוזר וגבה אותם מהם. הקרקע הזו, שבעצם נגבתה עבור חוב של האבא, נחשבת כשלו כבר משעת ההלוואה, עכשיו יכול בעל החוב לחזור ולגבות ממנו. כשאם הוא נותן להם את הקרקע, יכול לחזור לקחת את זה מהם. דקימן דגבו מחיים דברון דמי, זה כאילו הוא גובה אותו בחיי האב. אבל אם אתה אומר שבעצם רק מכאן הוא לאבא, אדי אמרת מכאן לאבא הוא גובה, המאי חוזר וגובה אותם, איך הוא יכול לחזור ולגובה אותם? עכשיו הוא נותן להם את הקרקע ליורשים, זה כאילו עכשיו קיבלו את זה. וכמעט זה בניית נכסי דמי, זה כאילו נחשב כמו נכסים שעכשיו יתומים קנו בעצמם. איך הוא יכול לגבות? אבא כבר נפטר. ואילו כאן יית מנכסי, אם קונים יתומים נכסים מעצמם, מי כאן משתבד לבעל חוב? האם משתבדים בעל חוב? עדיין שלא. אם כך רב, לכאורה סותר את עצמו. אל אומרת הגמרא כך, שאני אתם, דאמר להו כי היחידי משתדן עלו לאביחון, משתדן נמי לבעל חוב דאביחון. מדרבי נתן. כאן זה שונה. כאן שמעון יכול להגיד ליתומים, כמו שאני משועבד לאבא שלכם, כי היחידי משתדן עלו לאביחון, למחר, שאני לא שיימתי כסף, משתדן נמי לבעל חוב דאביחון. בעצם אני משועבד גם לבעל חוב של אביכם. ובקרה זה אני בעצמי. כי אבא שלכם מתחייב לי אחריות על המחר. וזהו למד מדרבי נתן. דתניא רבי נתן אומר, מניין לנושה בחברו מנה וחברו בחברו, כלומר לוי הלווה מנה ליהודה, ויהודה הלווה אותו ליששכר, שמוצאים מזה ונותנים לזה, מוצאים ליששכר ונותנים חזרה למלווה הראשון ללוי, תלמוד אמר, ונתן אשר אשם לו, כלומר למי שהקרן שלו. זו הדרשה שהמקור לדבר רב נחמן, שיתומים שקבעו קרקע בחובת אביהם, בעל חוב חוזר וגבוה אותה דווקא מהם. כי כמו שלמדנו, הקרקע זה כמו שהוא משובלת לאביהם, כך משובלת גם לבעל חוב של אביהם, לכן יכול לגבות אותם מהם. במקרה הזה, גם כן אותו דבר, טוען שימון לבני ראובן, קרקע זו שאני משלם את דמי המחר, היא בעצם משועבדת לי. כן, ולמכיוון שהוא משועבד לי, אני חוזר אותה, אני לוקח אותו חזרה. עכשיו הגמרא מקשה על רבה, מהמשנה שלנו, תנן, נוכי שלבד ישראל לחמצו, אחר פסח מותר בהנאה. אמרנו, נוכי נתן מעות לישראל לחמצו, אחר פסח זה נחשב של החמץ הוא של הנוכרי. היא אמרת, בשמה למפרה הוא גובה, אמתו לה אחי מותר בהנאה, אם אתה אומר שלמפרה הוא גובה, בעצם כל הזמן זה מתברר שהחמץ הזה היה שייך לנוכרי, אז זה חמץ שנוכרי שעברו לפסח, ולכן מותר בהנאה, זה הגיוני. היא אמרת, כמו רבה, מכאן ולהבא הוא גובה, הוא גובה רק מכאן ולהבא, מה מותר בהנאה? למה הוא מותר בהנאה? הרי זה חמץ של ישראל. אל עומד גם ברשות הדי, הרי ברשות הדי ישראל הבקאי, הרי זה עומד ברשות ישראל. אל עומד מאחר במייסקן שהרכינו אצלו, הרכינו אצלו, כלומר, במשנה אנחנו עוסקים במצב שהלווה ישראל משכן את החמץ אצל הנוכרי בביתו, במקרה הזה, אז החמץ נחשב של הנוכרי לכולם, גם לבית וגם לרבה. ואומרת, מה אולי זה מחלוקת תנאים? למה כתנאי? אולי המחלוקת בין אבאי ורבה, אם בא לחוב למפרע ומהבל, זה מחלוקת תנאים. כתוב, ישראל שילבה לנוכרי על חמצו בברייתא, ישראל נתן מעות לנוכרי בשביל חמצו, לאחר הפסח אינו עובר. אין יסרונות מהחמץ לאחר הפסח. כלומר, בפשטות מדבר שהחמץ לא השתכן בבית, כי שוב מדבר שישראל נותן מעות לנוכרי, והנוכרי נותן לו כביכול את החמץ, אבל הוא לא עבר רשות, לכן הוא לא עובר. אין איסור לנות מהחמץ, ועדיין החמץ עכשיו של הנוכרי. אבל משום רבי מאיר אמרו, שמי שנהנה אחר פסח עובר, נחשב של הישראל, האם לא בזה בדיוק נחקו, מה אלה הבאה כמפלגי? מה סבר רבי מאיר סבר? בדיוק הבאי, שבעל חוב למפרה הוא גובה. לכן כשגבה ישראל את החמץ לאחר פסח, נחשב כאילו כשלא כבר מראש, לכן נאסר בהנאה, לכן עובר. ומר סבר מכאן ולהבא הוא גובה, תנא קמא סובר כמו רב שבעל חוב רק מכאן ולהבא, בעצם משך הפסח החמץ היה שייך עדיין לנוכרי, ולכן הוא מותר בהנאה, כי זה חמץ של נוכרי שעבר לו בפסח. עומד הגמרא, אם אפשר להגיד שמת בזה נחלקו ותסברה, אם הסיפא הרי במקרה, בסיפא יש מקרה הפוך, אבל נוכרי שילבה לישראל על חמצו, נוכרי שנתן לישראל מעות על החמץ שלו, לאחר פסח דריבה הכל עובר, כולם מסכים שהוא עובר, כלומר נחשב חמץ של ישראל. אם זה כך, האם צריכים להיות הפוך? האיפך מביילה, אם זה כמו שאתה אומר, שתנקה ומרמר רק נחלקו, האם גובים למפרע ומכאן לאבא, היה צריך להגיד, במקרה הפוך, זה יצא הפוך. למה אתה מהתם אינו עובר, אך העובר? למה אתה מהתם עובר, אך אינו עובר? למה ברית אומר לדברי הכל עובר? אלא אך מה עסקים, מה אנחנו עוסקים בברית הזו, אנחנו עוסקים כגון שירינו אצלו, במקרה שהלווה משכן את החמץ אצל המלווה, באופן זה, החמץ לא רק משועבד המלווה, אלא גם נמצא תחת ידו של המלווה כמשכון, ומכיוון שהוא נחשב כמשכון, הם נחלקו בכלל במשהו אחר. כמפלגי בית רבי יצחק, נחלקו בדבר רבי יצחק. אמר רבי יצחק, מניין לבעל חוב שקונה משכון? מאיפה, לפי רבי יצחק, נודעים שמלווה, שנותן משכון מלווה, זה נחשב אצלו, קונה אותו לחשב כשלו, עד כמובן שהוא יקבל את הכסף חזרה, שנאמר, ליאן, חיוב של המלווה להחזיר משכון הלווה, אם הלווה עני, הוא צריך להחזיר לו בזמן שהוא צריך את זה. והתורה אומרת, ולך תהיה צדקה. השבת המשכון נחשבת למלווה כצדקה. למה היא חשבת לו כצדקה? רק אם הוא קונה את המשכון, זה נחשב לו כצדקה. אם זה לא שלו, אם הוא לא קנה את זה, מה נחשב לו כצדקה? אם אין הוא קונה משכון צדקה מניין, אל מכאן לבעל חוב שקונה משכון. לכן אנחנו יודעים מבעל חוב שקונה משכון. כאן רבי יצחק אמר את זה. אז הם בדיוק נחלקו. תנא קמא סבר אני מישראל, מישראל, הוא דקרי בלוך תהיה צדקה. לפי תנא קמא, הדברים שבעל חוב קונה משכון, זה רק בישראל שנותן משכון מישראל אחר. אז אני אמר, לך תהיה צדקה, במקרה של הווה הוא ישראל, חיווה התורת המלווה לעשות עם עוד צדקה ולהשיב לו את המשכון. אז אבל ישראל מנוכרי, ישראל שנותן משכון מנוכרי, שהוא לא מצווה לעשות צדקה עם הנוכרי, אז התורה לא חידשה את ההלכה הזאת, לא כאן, לכן המלווה לא קונה את המשכון. זה מה שאמר תנא קמא, שאם קיבל ישראל חמץ מנוכרי כמשכון, הוא לא נחשב כחמץ של ישראל, ולכן מותר בהנאה אחרי הפסח. אבל מאיר הוא סובל לו כך, הוא סבל, כאן וחומר. אם ישראל מישראל קקן, ישראל מנוכרי לו כל שכן, אם ישראל שנותן משכון מישראל הוא קונה אותו, אז ודאי שישראל מנוכרי הוא קונה אותו. יפה, ולכן הוא אומר שהוא עובר. לכן אמר רב מאיר שחמץ שנתן לישראל כמשכון מנוכרי נאסר, כי זה נחשב כחמץ של ישראל שעבר עליו הפסח. מתוך כך מתפרש יפה הסיפה של הברייתא, אבל נוכרי שלבד ישראל על חמצו, אחר פסח דריבי הכל עובר. למה דברי הכל עובר? כי שם זה ברור, אתם ודאי נוכרי מישראל לא כאן, שם זה ברור שהנוכרי הוא המלווה, הנוכרי ודאי שנותן את המשכון לא קונה מישראל, לא קונה אותו, ולכן נשאר חמץ בעצם בעלות ישראל, ומי שנהנה ממנו ודאי עובר כחמץ של ישראל שעבר לו בפסח. על פי המסקנה הזו, שנוכרי לא קונה משקון מישראל, לדברי הכל, אז הגמרא חוזרת להקשות על רבא מהמשנה, תנן, נוכרי שילבה ישראל לחמצו אחר פסח מותר בענה. נינא מדירי נוצלו, המת הנוכרי מישראל לא קנה. ברגע שאמרנו שנוכרי לא קונה משקון מישראל, אז יפה מאוד, נינא מדירי נוצלו, גם אם אנחנו נפרש את המשנה שמדובר שהישראל לקח את החמץ והרינו אצלו, כמו שאמרנו את המשנה, הוא שם את החמץ בבית של הגוי. אמרת, הנוכרי מישראל לא קנה, אמרנו שהנוכרי לא קונה את המשקול מישראל. אז בין כך החמץ נשאר ברשות ישראל, איך הוא לא עובר אליו ובא נראה? לא קשה, עד אמר לי מעכשיו, עד לא אמר לי מעכשיו, תלוי, זה לא קושה במשנה, מדובר מקרה, שאמר לי הלווה למלווה, בשעה שהוא משכן אצלו את החמץ, אם אני לא אשלם לך את החוב עד יום פלוני, החמץ יהיה שלך מעכשיו, מרגע זה. אז באופן זה נקנה החמץ למלווה, למפרע, משעה שמשתכן מידו, ולמדוע כך, בידו, ומדוע כך, מכיוון שהוא אמר לו, מעכשיו, לכן ישראל לא עובר על בל יראה. אבל עד לא אמר לי מעכשיו. הברייתא לא מדובר מכך שהוא אמר לו מעכשיו, לא הלווה לא אמר למלווה, אם לא ישלם לו, זה יהיה קנוי לו מעכשיו, ולכן החמץ לא נקנה לו, ובעצם החמץ, בימי הפסח, החמץ היה קניינו של הלווה ולא המלווה. אומרת הגמרא, מאיפה אנחנו יודעים שיש בכלל חילוק מאדם שאומר עכשיו ללא עכשיו? ומנת אימא דשני לי בין אחד אמר מעכשיו, בין אחד לא אמר לי מעכשיו. זה תניא, כתוב בברייתא. נוכרי שהרים פת פורני אצל ישראל, אין עובר. ואם אמר לו, הגעתיך, עובר. הברייתא אומרת, נוכרי שמשכן פת גדולה של פורני, כלומר פת גדולה, פורני זה מין תנור גדול כזה אצל ישראל, אז הפת לא קנויה לישראל, לכן הוא לא עובר, לא עובר על בעירה. אם אמר לו, אבל הנוכרי אמר לו ישראל, הגעתיך, הרי שלך, אז עובר. מה יש לה רי של, מה יש לה ספר, מה ההבדל בין הרי של הספר? אלא לאו, שמאמינה שאני, איך אתה אמר לי מעכשיו, ואיך אתה לא אמר לי מעכשיו. יש בו חילוק, ודאי, הכוונה, הגעתיך, זה בדיוק ההבדל, ולכן, הגעתיך, הכוונה שהפת יהיה שלך מעכשיו, וזה בדיוק ההבדל בין עכשיו, בין הוא אמר מעכשיו ללא אמר מעכשיו, שמאמינה, אכן הגמרא מקבל את החילוק הזה. הגמרא מביאה ברייתא, תנו רבנן חנות של ישראל, ומלאי שישראל פועלי נוכרים נכנסים לשם, חמץ שנמצא שם אחר הפסח, אסור בהנאה, ואין צריך לומר באכילה. אם יש חנות של ישראל שמוכרת מיני מאכל, פת, יין וכולי, והסחורה שנמכרת שם, גם של ישראל, אבל פועלי נוכרים נכנסים לשם, פועלים נוכרים רגילים להיכנס לחנות לעשות את המלאכה שלהם, חמץ שנמצא שם אחר הפסח, תולים שמסתמה ומהסחורה שבחנות, לכן הם של ישראל ולא של הנוכרים, לכן החמץ אסור בהנאה, שאין צריך לומר שגם באכילה. וכן להפך, חנות שנוכרים, מלאי שנוכרים, פועלי ישראל נכנסים ויוצאים לשם, חמץ שנשם אחר פסח, תולים שוב שהיה בסחורה שבחנות, דהיינו של הנוכרי, ולכן מותר באכילה ולא צריך לומר בהנאה. הגענו למשנה בלמד א' עמוד ב', המשנה אומרת חמץ שנפלה עליו מפולת, כלומר חמץ שנתכסה בגל של אבנים, התמוטט עליו איזה קיר או משהו כזה, הוא קבור, הרי הוא כמבואר, לא צריך לפנות את הגל ולבאר אותו, הוא נחשב כמבואר. כתוב לא יראה לך חמץ, וזה לא נראה, לא, חמץ שלא נראה. רבן שאומר גם לי לא אומר, אומר כך, מתי נחשב החמץ כמבואר? כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו. אם הכלב לא מסוגל למצוא את החמץ שתחת המפולת, שהוא קבור בצורה כזאת שכפי שנראה בגמרא, הריח לא נודף, והכלב לא יכול להגיע אליו, אז זה נחשב כמבואר. פחות מזה לא נחשב כמבואר. מה נקרא אותו? קודם כל אומר רב חיסדא בגמרא, מה רב חיסדא וצריך שיבטל בליבו. צריך לבטל את החמץ בליבו תחת המפולת. חששו חכמים שמאדם יפנה את הגל בכל המועד ויעבור על בל ייראה, ולכן הוא צריך גם לבטל את החמץ בליבו, לעבור, שלא לעבור על איסור דאורייתא שבל ייראה, ואז רק מדובר על איסור דרבנן. וכמה חפיסת כלב אמרנו, רבן שמעון בן גמליאל אמר במשנה, שהמפולת צריכה להיות כזאת שהכלב לא יכול לחפש אחריו. כמה זה? תנא, כמה חפיסת הכלב? שלושה טפחים. הגמרא דנה בזה, האם כל דבר קבור שצריך להיות קבור נחשב דווקא אם הוא קבור תחת שלושה טפחים? אמר לרווחה ברדה רב יוסף ורבה שעד אמר שמואל, כספים אין להם שמירה לבקרקע. כלומר אם אדם, כספים של פיקדון, הפקידו אצלו כספים, אין להם שמירה אחרת, צריך לשמור אותם מפני הגנבים, דווקא צריך לשמור אותם על ידי קבורה בקרקע. אם שמע אותם באופן אחר ועבדו, אז זה נחשב כמו שומר שפשע וחייב לשלם, כי אמרו שומר חינם. אז עומד, האם פה צריך הכוונה לקבור אותו בקרקע שלושה טפחים? מי בעין לנו שלושה טפחים או לא? אז עומד גם אמר להכה משום ריחה בין שלושה טפחים. הסיבה שיין חמץ שנפל על המפולת צריך שלושה טפחים זה בגלל הריח. כמו שאמרנו, צריך שיפסק הריח שם, הריח לא נהיה נודף של החמץ, והכלב לא יחפש אחריו ויחטט, בעצם יגלה את הגל והיהודי יעבור על בל יראה. אבל הטעם, כאן עניין כספים, זה משום מכעס עם עיניו, הוא צריך שיתכסו מהעיניים, שהגנבים לא להסתיר את הכסף מעיני הגנבים. אין עניין של הריח, ולכן ודאי לא צריך שלושה טווחים, ולא הבאי שלושה. כמה צריך, אומרת הגמרא, אמר רב רפא בר פפא מסיכרא טפח. צריך טפח, וזה מספיק לכסות מפני העיניים של הגנבים. הגענו למשנה האחרונה פה בלמד א' עמוד ב', נראה את זה בעזרת השם הפעם הבאה. חזק וברוך.